טוב, שלום לכולם. אנחנו הגענו לפסקה כף א', עמוד 30, אין היה שבת ב', דף נון ה' בגמרא, פרק חמישי. באין היה, כמו שאמרנו, שבת ב', עמוד 30, פסקה כף א'. בעצם הנקודה שבה עצרנו הייתה ההבחנה, לפחות בשלב הראשון, בין הצדיקים לרשעים שחטאו בירושלים, כמו שנאמר ביחזקאל פרק ט', ויאמר השם אליו, אל המלאך גבריאל, עבור בתוך העיר, בתוך ירושלים, והתוות התו על מצחות האנשים הנאנקים הנאנחים והנאנקים, על כל התועבות הנעשות. אומרת הגמרא, דורשת הגמרא, אמר לו הקדוש ברוך הוא לגבריאל, לך ורשום על מצחן של צדיקים, תו של דיו, שלא ישלטו בהם מלאכי חבלה, ועל מצחם של רשעים, תו של דם, כדי שישלטו בהם מלאכי חבלה. וכמו שהזכרנו פעם שעברה, לא נחזור על הכל, שיש שני סוגי הנהגה, הנהגת המשפט והנהגה יותר פנימית. הנהגת המשפט היא לפי המעשים, וכאן לכאורה צריך לדון את האדם לפי המעשים. ולכן היות והיו צדיקים שלא חטאו בירושלים, אלא אדרבה נאנחו ונאנקו על הרשעה שנעשית בירושלים, על כל התועבות הנעשות, בשלב הזה של הגמרא, אף על פי שלא מחו, זה הנושא שלנו, אז לכאורה הם אנשים צדיקים. ולכן צריך לרשום על מצחם, כמו שראינו מבחוץ, בתו של דיו, שזה הפוטנציאל, פוטנציאל הכתיבה, שאף על פי שלא פעלו נגד הרע, לפחות נאנחו ונאנקו אל מול הרע, לעומת תו של דם, של לכתוב על מצחם של הרשעים, את כל ביחס לכל התועבות הנעשות, כי ראוי, רק נקרא אולי את סוף הפסקה הקודמת, פסקה קצת ארוכה, עסקנו בה בפעם הקודמת, שורה רביעית נגיד מסוף הפסקה הקודמת, פסקה כף בצד שמאל בעמוד 30, וזהו הגבול הצדק והרשע אשר לאדם, שראוי למידת המשפט שעל זה יהיה עיקר בסיסה, אמרו צדיק כי טוב, למה? כי פרי מעלליהם יאכלו, אם כן העיקר זה הפרי, אוי לרשע רע, למה? כי גמול ידיו יעשה לו. אז עיקר על פי גמול הידיים, על פי הפעולות והמעשים. טוב, אז עד לכאן השלב הראשון שבהמשך התהפך כי לא מחו. ואז מידת הדין מתחילה לקיים איזשהו סוג של מסע ומתן עם ריבונו של עולם. אז אנחנו מתקדמים אחרי כל מה שדיברנו ומתוך כל מה שדיברנו פה, ההנהגה הפנימית, ההנהגה המעשית וכל מה שדובר פה, אמרה מידת הדין לפני הקדוש ברוך הוא, מה נשתנו אלו מאלו? טוב, אז זה קצת מפתיע הייתי אומר, מה זאת אומרת מה נשתנו? אלה צדיקים ואלה רשעים, אלה עושים את התועבות בירושלים ואלה נאנחים ונאנקים על התועבות בירושלים. אז מה השאלה מה נשתנו? כלומר, כבר בשלב הקושייה של מידת הדין, לכאורה אנחנו רואים שעצם זה שהצדיקים לא פעלו פעולות נגד הרשע, לפחות פעולה דיבורית, בדיבור, כמחאה, אז לכאורה זה לא משנה אותם, את מצבם, את מדרגתם, מאשר אפילו אלה שעשו את התועבות עצמם. ועד כדי כך שנראה בהמשך, כמו שהזכרנו כבר, שהם ממקודשה התאחלו, צריך לאחל דווקא בהם. אז כאן הרב בעצם ממשיך את מה שראינו בפעם הקודמת. אלו האנשים שנאנחו ונאנקו על כל התועבות הנעשות בירושלים. אלו האנשים אמנם היו נאנחים ונאנקים על התועבות הנעשות, אבל בפועל לא הוציאו את טוב לבבם. לא הראו מחאה פעלית. זאת אומרת, נכון שיש כאן טוב, נכון שיש כאן צדק, נכון שיש כאן ממד אלוהי, אבל טוב הלב הזה, הטוב האלוהי הזה שנמצא בקרבם, לא יצא אל הפועל אפילו לא בדיבור, גם לא במעשה ואפילו לא בדיבור. אבל בפועל, לא הוציאו את טוב לבבם, לא הראו מחאה פעלית. והרי אנחנו אמרנו, אם כן, היתרון שלהם, של הצדיקים, בא מצד הטוב הגנוז עמהם בסתר לבבה. אז אם כך, מה יוצא? שלכאורה, ההבחנה האלוקית שמבחינה בין הצדיקים לבין הרשעים, היא לא בעקבות הפעולה החיצונית, לא בעקבות המעשה, כלומר הדיבור או הפעולה, כי כאן לא היה פעולה ולא היה דיבור, אלא בעקבות האישיות של האישיות הפנימית. האישיות הפנימית של הצדיק היא צדיקה, והאישיות הפנימית של הרשע היא רשעה. ואם כך, בואו נחזור עכשיו לתחילת הפסקה הקודמת, אם כך אומר הרב בתחילת פסקה כף, בואו נחזור רגע לתחילת פסקה כף בעמוד 29 למטה בצד שמאל, הידיעה האלוהית, הצופה ומבטת, הדומקה סוף כל תכלית לפניה, ככה שחק האורה. כלומר, אם אנחנו דנים מצד הבחירה המעשית, אז הדברים נשפטים לפי הפעולות המעשיות, לפי הבחירה החופשית, לפי התוצאות המעשיות. אבל אם אנחנו דנים מצד הממד האלוהי, אז הממד האלוהי הוא לא שופט את הכל לפי המציאות המעשית. הרבה, הוא שופט את הכל לפי שורש המציאות, לפי מגמת המציאות. כן, מה שכאן הרב אומר, לפניה כחשיכה כאורה, ולכן גם כשיש בחוץ אור, וגם כשיש בחוץ חושך, הכל הוא בסוד ההנהגה האלוקית. אז בין אם האדם בוחר חופשי לגלות את האור, בין אם אדם אחר בוחר חופשי לגלות חושך, מצד ההנהגה האלוהית והטוב האלוהי הגנוז בפנים, בתוך האור והחושך, הטוב האלוהי הזה, הוא זהה, כי מצד סוד ההנהגה האלוקית, הכל הוא חלק מתהליך ובניין העולם. לכן הידיעה האלוהית, הצופה ומבטת, הדומקה סוף כל תכלית, לפניה ככה שחק האורה, והרי אמרנו פעם שעברה, והתכלית הכללית יוצאת לטובה מן הרשעים, כאשר היא יוצאת מן הצדיקים. אלא שדרך מסלול הרשעה, אלא שהיא יוצאת מן הרשעים על ידי הרעות הבאות עליהם ועל העולם בגללה, ומן הצדיקים, מסלול הצדק, על ידי הטובה והחסד הבא על ידם לעולם. אז אם כן, אז אומרת ממידת הדין, אם אתה דן, הקדוש ברוך הוא את האנשים האלה, לא מצד הפעולות המעשיות, אלא מצד מה שגנוז בתוכם, אז תדון את זה עוד יותר. מצד מה שגנוז במגמה האלוהית, הרי כחשיכה כאורה. אז הטוב האלוהי יוצא לעולם בין על ידי הצדיקים ובין על ידי הרשעים. אז אם אתה דן על פי המעשים החיצוניים, אז אתה יכול להבחין מצדיק לרשע. אז אני מבינה, אומרת מידת הדין, למה יתווה את התו של דם על מצחות הרשעים, ותו של דו על מצחות הצדיקים. אבל אם אתה לא דן על פי הפעולות, אלא אתה דן על פי האישיות, ויותר עמוק מזה, על פי סוד ההנהגה האלוקית, הסוד ההנהגה האלוקית הוא לא מבחין מצדיק לרשע, כי הטוב האלוהי יצא לפועל, גם דרך הבחירות הטובות של הצדיקים, וגם דרך הבחירות הרעות של הרשעים, כמו שדיברנו פעם שעברה. ולכן, אם כן היתרון שלהם בא מצד הטוב הגנוז עמהם בסתר לבבם, כי הרי לא הראו פה מחאה פעלית, מחאה מעשית, ובזה, הלו הסקירה העליונה סוקרת את מחבואי לבבם של הרשעים היותר גמורים. ובעומק הרשע המרושע, יש שם גרעין חיובי. זה סוד ההנהגה האלוקית שלנו בהבנה. יש לנו הרבה קושיות על זה, והרבה תמיות על זה, והרבה הבנות על זה. בסדר, אבל במהות הפנימית, הרי הסקירה העליונה סוקרת עד מחבואי לבבם של הרשעים היותר גמורים, והכל הוא חלק מסוד ההנהגה האלוקית, אז ככה שחק האורה. אז אם הקדוש ברוך הוא אתה דן את העולם על פי הבחירות החיצוניות, אז בואו נבחין בין בחירות טובות לבחירות מקולקלות. אז נבחין מהצדיקים הרשעים. אבל אם אתה דן את העולם לא מצד הבחירות החופשיות, החיצוניות, הרי היה שפה אתה לא מציל את הצדיקים כי הם פעלו פעולה ואפילו לא דיברו דיבור, כי לא הייתה פה מחאה פעלית, הם לא מחאו, הם רק נהנחו ונהנקו אבל לא מחאו, אז אם ככה מה זה מגלה? זה מגלה בעצם ששורש ההבחנה בין צדיק לרשע הוא לא הפעולה החיצונית, אלא התוך הפנימי, ובתוך הפנימי אין הבחנה בין צדיק לרשע. כי הקדוש ברוך הוא בונה את העולם דרך מסלולי הצדיקים ודרך מסלולי הרשעים. משפט מזעזע לנו כבני אדם, אבל מצד סוד ההנהגה האלוקית זה ככה. אז אם כן, ובזה הלא הסקירה העליונה סוקרת את מחבואי לבבם של הרשעים היותר גמורים, ובהם גם כן נמצא שלא רק בחירה חופשית לגמרי לרשעה גרמה להם את מצבם הרע והמקולקל, כי עם סיבות רבות ושונות, שיכול להיות שאחת הסיבות זה באמת ההנהגה האלוקית, הסמויה, הנעלמת, הנסתרת מאיתנו, שהרבה מהן אינן תלויות בהם, וכיוון שאין ההוצאה אלא פועל מכריע כאן, כיוון שההבחנה בין צדיקים לרשעים היא לא, פה במקרה הזה, היא לא הפעולות המעשיות, היא לא הבחירה החופשית שיצאה אל הפועל, כי כאן היא לא יצאה אל הפועל, לכן מוכרחים אנחנו לומר, אומרת מידת הדין, שההבחנה היא צריכה להיות במהות, אבל במהות אין הפרש. אז אם ככה, מה נשתנו אלו מאלו? וכיוון שאין ההוצאה אלא פועל מכריע כאן, איך מידת הדין עומדת? אם אתה רוצה מידת הדין, מידת האמת, מידת האמת זה שכולם זהים. כי מה שיבדיל לכאורה בין הנפשות, אלה הפעולות המעשיות. אבל אם הן פעולות מעשיות, אז מה שמבדיל בין הנפשות זה סוד ההנהגה האלוקית, אבל על פי סוד ההנהגה האלוקית אין הבדלה בין הנפשות. זה עזע. אבל זאת האמת, זה עומק האמת. איך מידת הדין עומדת? וממילא, כי הרי במה נשתנו אלו מאלו. כן, עכשיו, הקדוש ברוך הוא צריך לענות תשובה משמעותית מאוד למידת הדין. למה נשתנו אלו מאלו? אמר לה, הללו צדיקים גמורים והללו רשעים גמורים. בואו רגע נעשה סדר. כרגע אנחנו בעצם, אם אפשר לומר, כוללים בתוך הדיון שני ממדים. ממד אחד זה הבחירה החופשית המעשית של הצדיק והרשע, והממד השני זה סוד ההנהגה האלוהית שלפניה כחשיכה כאורה, כי הקדוש ברוך הוא רואה את הכל בסקירה אחת, כי הידיעה האלוהית, הצופה ומבטת עד עומקי סוף כל תכלית, לפניה כחשיכה כאורה, והתכלית הכללית יוצאת לטובה מן הרשעים, כאשר כמו שהיא יוצאת מן הצדיקים. אז כרגע יש לנו בעצם, הייתי אומר, שתי קצוות. יש את הקצה הבחירי, שהוא תלוי במעשה הבחירי האנושי, ויש את הקצה האלוהי, שהוא תלוי בסוד ההנהגה האלוקית. עכשיו, הקדוש ברוך הוא צריך לענות למידת הדין. אם אומרת מידת הדין, הקדוש ברוך הוא, אתה לא דן את האדם על פי הבחירה החופשית המקולקלת, או הטובה, כי הרי כאן לא מכרו, אז חייבים לומר שאתה דן על פי הסוד האלוהי, אז מצד הסוד האלוהי, מידת הדין, מידת האמת, אין הבחנה בין צדיק לרשע. עכשיו, הקדוש ברוך הוא במרכאות צריך למצוא איזשהו הפרש בשלב הזה של הסוגיה, שלמרות שלא הייתה כאן הבדלה, הבחנה מצד הבחירה החופשית, כי הצדיקים לא מכרו, עדיין יש הבדל, והפרש משמעותי מאוד, בין הצדיקים לבין הרשעים, כדי שאלה ינצלו ואלו ימותו. אז מה עונה הקדוש ברוך הוא לשאלה הזאת של מידת הדין? אמר לה, הללו צדיקים גמורים, והללו רשעים גמורים. טוב, אז לפני כן הם היו צדיקים ורשעים. עכשיו הם צדיקים גמורים ורשעים גמורים. המילה גמורים היא המילה הנוספת כאן. וכן, מה השתנה עכשיו בתשובה הזאת של ריבונו של עולם? שללו צדיקים גמורים ועלו רשעים גמורים, ולכן לפי ההבחנה הזאת, גם אם לא בחרו בפועל, עדיין תהיה הבחנה והבדלה בין הצדיקים לבין הרשעים, כי הם צדיקים גמורים והם רשעים גמורים. מה זאת המילה גמורים פה? אז פסקה חשובה ביותר, פסקה כף ב'. אומר הרב, שני עניינים מבדילים בין הצדיק והרשע. א', המעשים, הפעולות החיצוניות, הבחיריות, המקריות, שהם דברים מקריים המוציאים אל הפועל את הצדק או את הרשע הצפון בעומק הנפש. כלומר, יש פעולות מעשיות שהן אומנם תוצאה של מה שנמצא בעומק הנפש, אבל יכול להיות שאף על פי שזה נמצא בעומק הנפש, המשפט שיותר נפרק אותו, אבל זה עדיין לא מאומר שזאת עצמיות הנפש. תראה, ניקח אולי דוגמה. יש אדם שיש לו איזו אישיות קבועה, איזה DNA קבוע כזה, DNA נפשי, מנטלי, אישיותי. וה-DNA הוא X. ופתאום, האדם הזה נקלע לאיזושהי סיטואציה, והוא פתאום פועל איזושהי פעולה, שמנוגדת לגמרי, לכאורה לעצמיות הפנימית שלו. נכון, אבל זה שזה לא העצמיות הפנימית שלו, זה לא אומר שאין איזה ממד בנפש, פנימי יותר, שהוציא את הפעולה הזאת מהכוח אל הפועל. כלומר, אתה לא יכול להגיד, הפעולה הזאת יצאה מהכוח אל הפועל, והיא חיצונית לי לגמרי. היא לא חיצונית לך לגמרי. אולי היא לא ה-DNA הקבוע שלך, אבל יש לך נגיעה אליה, יש לך שייכות אליה. ולכן כאן הרב אומר הגדרה הדויקת. המעשים שהם דברים מקריים, חיצוניים, טכניים, צדדיים, כן, מקרה של המהר"ל, לא עצמי, אלא מקרי. המעשים שהם דברים מקריים המוציאים אל הפועל את הצדק או את הרשע, אבל הם מוציאים את הפועל, אל הפועל את הצדק או את הרשע, הצפון בעומק הנפש, יש איזשהו ממד בעומק הנפש של צדק או רשע שהוציא אל הפועל מקרה צדדי של צדיקות או רשעה. אבל למעלה, יותר פנימי מזה, יותר עמוק מזה, מאשר מה שצפון בעומק הנפש, יש את העצמיות של הנפש. אמנם, והעצמיות, עצם תכונת הנפש. עוד פעם, בוא, אנחנו עצרנו פה באמצע המשפט. שני עניינים מבדילים בין הצדיק והרשע. הממד הראשון, הממד החיצוני, שהוא נובע מאיזושהי שייכות פנימית. המעשים שהם דברים מקריים המוצאים אל הפועל את הצדק או את הרשע, הצפון בעומק הנפש. זאת הבדלה אחת. הבדלה שנייה הרבה יותר עמוקה. זה לא איזה ממד מסוים בנפש שצפון בעומק הנפש שיצא אל הפועל באופן מעשי, אלא מהי העצמיות של הנפש הזאת? מהי המהות של הנפש הזאת? כן, כמו שאמרנו, יש אדם שיש לו אישיות מסוימת, ויש לו איזה גוון מסוים באישיות שמתפרץ באופן נקודתי בסיטואציה כזאת או אחרת. אבל ההתפרצות הזאת, א', היא לא חיצונית לגמרי, היא נובעת ממשהו עצמי, היא נובעת מעומק נפשי, אבל העומק הנפשי הזה הוא לא המהות של האדם, הוא לא עצמיות הנפש. לכן העצמיות, עצם תכונת הנפש, זה הרבה יותר עמוק ממה שצפון בעומק הנפש. יש דברים שצפונים בעומק הנפש והם יוצאות פעולות מעשיות, אבל הם עדיין לא עצמיות הנפש. עצמיות הנפש זה מה שהאדם באמת בעצמו, בעצמיותו. אז הדבר הראשון שמבדיל בין צדיק לרשע, זה המעשים החיצוניים, שבאופן יחסי הם נקראים מקרה ולא עצם, כלומר הם חיצוניים ולא עצמיים, לא מהותיים, אף על פי שהם נובעים מאיזשהו ממד עמוק בנפש, אבל זה לא עצמי לנפש. והממד השני, והעצמיות, עצם תכונת הנפש, העצמיות של האישיות, ה-DNA של האישיות, שיש יתרון לחכם מן הכסיל, כיתרון האור מן החושך. זאת אומרת, יש אדם שב-DNA שלו הוא אור, אבל יש לו עומקים בנפש שהם עומקים של חושך. אז העומקים של החושך האלה, אף על פי שהם לא עצמיים לנפש, הם לא עצמיות הנפש, העומקים החשוכים האלה יופיעו איזושהי פעולה חיצונית, שלילית, בסדר? אבל אתה לא יכול להגיד בגלל זה שהאדם הזה במהותו הוא רע, במהותו הוא רשע. לא, כל אחד מאיתנו יש לו לפעמים כל מיני, נקרא לזה, תגובות, נגיד לא הכי מתוקנות, תגובות מעשיות לא הכי מתוקנות, והתגובות האלה הן לא פעולות טכניות, זה לא ישפריץ לו פתאום משום מקום, יש שם איזה נגיעה פנימית בנפש שהיא בעצם זאת שהוציאה את הפעולה הזאת, אבל הנגיעה הפנימית הזאת בנפש עם כל הקלקול שבה והחומר שבה היא לא עצמיות האישיות. יש שני ממדים של נפש, זה חשוב כאן להדגיש את זה. יש ממד שהוא עצמיות הנפש, ה-DNA, ויש ממד שהוא עומק בנפש. יש איזה, נקרא לזה סעיף בנפש, אבל זה לא המהות של הנפש. מה שהרב אולי כותב, מעין הדבר הזה לא בדיוק, מה שהוא כותב ביחס ליעקב ועשיו, קשור פרשת שבוע שקראנו השבת, שיש מידות שהן עצמיות לנפש, ויש מידות שהן חיצוניות לנפש. הוא קורא לזה כוח זר חוץ לנפש. זה חלק מהנפש, אבל זה חיצוני. כן, אפשר לומר דוגמה שתמיד אני ככה, אני מסביר לעצמי גם, זה כמו שקד, שיש שקד שזה הפרי עצמו, יש את הקליפה הדקה החומה הזאת שוטפת את הפרי, וחוץ מהשקד הזה, שהוא השקד הפרי עצמו והקליפה הדקה החומה, יש גם את הקליפה האהבה. הקליפה האהבה היא חיצונית לגמרי, אבל הקליפה הדקה זה כביכול חלק מהשקד עצמו. זה לא חיצוני לשקד. זה חלק מהשקד. אומנם זה חיצוני לפרי, אבל זה חלק מהפרי. אז אולי בהקשר הזה דומה קצת. יש צפון בעומק הנפש, ויש עצמיות שהיא עצם תכונת הנפש. זה שתי בחינות שונות לגמרי. אומר הרב, תראו, בואו נתקדם רגע לפני השאלות. והנה כל זמן שהרשעה לא גברת כדי לקבוע עצמיות של רשע בתכונת הנפש של בעל המעשים הרעים, וכן הצדקה לא באה לידי מידה זו של קביעת המטבע שלה ברוחו ונפשו של אדם. כלומר, אדם פועל פעולות צדיקות או פעולות רשעיות. והפעולות הצדיקות, הפעולות הרשעיות האלה, יש להם את נקודת המוצא הנפשית הבסיסית שמשם הן יוצאות. זה נכון. אבל זה עדיין, הפעולות האלה לא יצרו עצמיות כזאת. זה לא טבע שני, זה לא טבע ראשון, זה לא עצמיות האישיות. אז כל זמן שהרשעה המעשית לא גברה באדם הרשע מכוח המעשים שאחרי המעשים משכו הלבבות, עד כדי לקבוע עצמיות של רשע בתכונת הנפש של בעל המעשים הרעים, אז יש לו נפש רעה, אבל היא לא עצמיות של נפש רעה, זה צדדיות של נפש רעה, ומתוך הצדדיות הנפשית הרעה הזאת יוצאים המעשים הרעים, וכן להפך, וכן הצדקה לא באה לידי מידה זו של קביעת המטבע שלה ברוחו ונפשו של אדם. כלומר, אדם עושה פעולות צדקה, פעולות הצדקה האלה יוצרות איזשהו ממד של אישיות, נקרא לה צדקנית, אבל זה עדיין לא הופך את העצמיות של האישיות להיות צדקת. אז כל זמן שהרשעה בצד השלילי לא גברה, עד כדי לקבוע עצמיות של רשע, וכן הצדקה, שאדם עושה פעולות של צדקה, היא לא קבעה עד כדי כך שזה עצמיות הנפש של האדם, אז במצב הזה שזה לא הגיע לעצמיות הנפש, אז המשקל תלוי על פי ערכם של המעשים, כי בעצם המעשים האלה הם מבטאים את התוצאות המעשיות ששייכים לצדדים הנפשיים של האדם, שלפעמים כשנבוא לחדור לעומקם ולסיבותיהם הפנימיות לא נדע להבדיל כל כך בין מישהו לפי הדומה צדיק או רשע, ואז בטיפול בחוזקה שאלת מה נשתנו אלו מאלה. כלומר, כל זמן שבאמת אתה רואה כאן פעולות מעשיות, או אפילו אתה לא רואה כאן פעולות מעשיות אלא רק צדדים פנימיים מסוימים אבל לא עצמיות הנפש, אז כאן מידת הדין צודקת. היא שואלת מה נשתנו אלו מאלו. במעשים אני לא רואה מעשה של צדק ומעשה של רשע, אני רואה מעשה של רשע ואני לא רואה מעשה של צדק, אני רואה התעלמות מהרשע אבל לא מעשה של צדק, כמו שאנו פעם שעברה. ואין כאן עדיין גם הבדלי אישיות עצמיים, אם כן מה נשתנו אלו מאלו. עוד פעם, אז המשקל, אם אנחנו רואים שהרשעה או הצדקה לא גברה עד כדי כך, התעצמה עד כדי כך שהיא קובעת את עצמיות האישיות, אז המשקל תלוי על פרקם של המעשים, שלפעמים כשנבוא לחדור לעומקם ולסיבותיהם הפנימיות, אז באמת אין הבחנה בין צדיק לרשע. כי יכול להיות שיש כאן סיבות מכריחות, ש, שלפעמים כשנבוא לחדור לעומקם ולסיבות הפנימיות, לא נדע להבדיק כל כך בין מישהו לפי הדומה, צדיק או רשע, ואז באמת מידת הדין צודקת בשאלתה, ותיפול בחוזקה שאלת מה נשתנו אלו מאלו. אבל מה ההבדל בין צדיק גמור ורשע גמור לצדיק שאינו גמור ורשע שאינו גמור? שצדיק שאינו גמור ורשע שאינו גמור זה לא נהפך לעצמיות הנפש. הצדיק שאינו גמור עושה פעולות של צדק, ויש לו צדדים באישיות של צדק. אבל האם יש לו עצמיות של אישיות של צדיק? לא. והרשע, הוא עושה פעולות של רשע, ויש לו צדדים באישיות הזו של רשע, אבל אם הוא נהפך לאישיות עצמית רשעה? לא. אבל, זאת אפשרות אחת. אבל אפשרות שנייה, צדיק גמור, רשע גמור, מה זאת המילה גמור? גמור הכוונה שזה כבר הגיע לעצמיות האישיות. זה כבר ה-DNA שלך, זה כבר אתה. אבל כשהגיעו הרשעה והצדקה עד מרום קיצן, כלומר, עד שנקבעה המטבע של הרשעה ברשע בתור תכונה עצמית של לימוד הרע, ותכונת הצדק בצדיק בקניין שלם טבעי גמור, אז זה כבר לא דבר צדדי וחיצוני. אז אין שוב לדון על דיוקי פרטים שביניהם ועל איכויות הדרכים שבאו לידי כך. כלומר, אם אתה דן מצד המעשים החיצוניים, אז תדון לפי המעשים החיצוניים. אם אין הפרש במעשים החיצוניים, אז אתה לא יכול לדון לפי הצדדים של האישיות, כי זה לא עצמיות האישיות. אבל אם זה הגיע לעצמיות האישיות, אז פה ודאי שיש הבחנה בין צדיק לרשע. אז יוצא ככה, יוצא ששני, הייתי אומר ככה, שני ממדים שבהם אין הבדל בין אישיות בין אדם לאדם, ושני ממדים שבהם יש הבדל בין אדם לאדם. שני הממדים שאין הבדל בין אדם לאדם, בין צדיק לרשע, זה קודם כל מצד הידיעה האלוהית. הזכירה האלוהית שהיא יודעת שהכל לטובה. אז בין הצדיקים, בין הרשעים, בונים את העולם. אז מצד הבורא עצמו, אין הבדל בין צדיק לרשע. הלאה. מצד האדם עצמו, אין הבדל. אם אין כאן פעולה מעשית, חיצונית שמבדילה, ויש איזשהו הבדל, נקרא לזה, נפשי צדדי, אבל הוא לא עצמי. הראייה שאתה לא רואה כאן, איזה הבדל תאומי ברמה החיצונית, ברמה המעשית. בשני המצבים האלה אין הבדל. אבל אם יש הבדל ברמת המעשה החיצוני, או אפילו כשאין הבדל ברמת המעשה החיצוני, אבל יש כאן עצמיות אישיות שונה לגמרי, הללו צדיקים גמורים, הללו רשעים גמורים, אז מידת הדין נסתמת פיה, כי זה הדין. הדין של הצדיקים גמורים ולרשעים גמורים, כי מדובר על עצמיות האישיות, אז גם אם בפועל זה לא יצא בבחירה החופשית החוצה, אבל יש כאן עצמיות אישיות שונה לגמרי. ואלה צדיקים גמורים, ואלה רשעים גמורים. עוד פעם אני קורא את זה. אבל כשהגיעו הרשעה והצדקה עד מרום קיצן, עד שנקבעה המטבע של הרשעה, הטבע, ברשע, בתור תכונה עצמית של לימוד הרע, ולהבדיל, תכונת הצדק בצדיק, בקניין שלם טבעי גמור, זה נפך להיות עצמיות האישיות, אז אין שוב לדון על דיוקי פרטים שביניהם. אם הם בחרו את הטוב או בחרו את הרע. והלכויות הדרכים שבאו לידי כך ומה גרם לזה. שרי לפנינו יש כאן הטוב הגמור מצד עצמיות האישיות, שהוא ראו להתקיים ולהוסיף אומץ כדי להעביר בחל לעצמו ולעולם במציאותו ורחבתו, ולעומת זאת והרע הגמור שמוסיף מהרה, כללה במציאותו, ועיבודו הוא תיקונו ותיקון העולם. מדלג רגע לפסוקים. אמנם מי הוא זה שיוכל לשקול זה המשקל, העומד למעלה מכל גילוי שבפועל, כלומר, מי יכול לשקול באמת שכאן יש עצמיות של צדיק גמור וכאן יש עצמיות של רשע גמור? עם אלה אנחנו כבני אדם יכולים אולי להסתכל על המציאות המעשית, אבל כאן לא היה כמעט הפרש במציאות המעשית. אז מה תגיד שאין הפרש? אומר הקדוש ברוך הוא מידת הדין, אני יודע שיש הפרש. עלה לו צדיקים גמורים, עלה לו רשעים גמורים. כלומר, מי שיכול לשקול את זה המשקל, העומד למעלה מכל גילוי שבפועל המיוסד רק על ערכה של הנפש החיה מצד עצמה, מצד עצמיותה, מצד מהותה, מצד הדנ"א הרוחני שלה, רק שליט בעולמו, אלוה, כל הנפשות, הוא, רק הוא יכול לומר, הללו צדיקים גמורים, והללו רשעים גמורים, כלומר, לא מצד התגלות המעשים איננו עסוקים בהבדליהם, אף על פי שהמעשים אינם גורמים לאותו ההבדל, נכון? אחרי המעשים משכו הלבבות, אבל ההפרש הוא במשהו יותר עצמי מהמעשים כולם, איפה נמצא את עצמיות האישיות, בין צדיקים גמורים לרשעים גמורים. אם כן, סיכום. אמרה מידת הדין לפני ריבונו שעולה, ריבונו שעולה, למה אתה מבדיל בין אלו לאלו? מה הקושיה? אם אתה דן מצד ההבחנה, אז בעולם שלנו יש הבחנה מעשית. אז ההבחנה המעשית פה אתה לא רואה הבחנה. הרשעים בחרו ברשע, והצדיקים אמנם ננחו וננקו, אבל לא בחרו בצדק. הרי השם לא גילו בפועל, באיזושהי פעולה או איזשהו דיבור, את הצדק הזה. אז אם ככה, אז אתה לא דן מהבחירה החופשית החיצונית, כי מבחינת הבחירה החופשית החיצונית, לא היה כאן הפרש בין הצדיקים לרשעים. אז מצד מה אתה דן? מצד הסוד האלוהי הפנימי. הסוד האלוהי הפנימי, העולם מתקדם ונבנה על ידי הצדיקים על ידי הרשעים, אז למה אתה מבחין בינינו לאלו? אמר הקדוש ברוך הוא, אני לא מבחין רק בין ה... בין ה... אני לא מסתכל רק על פי הסקירה האלוהית, בין המד האלוהי הפנימי, מצד הידיעה האלוהית שבעצם העולם מתקדם גם דרך המסלול של הצדיקים, גם דרך המסלול של הרשעים, אלא אני דן את הדברים, אם לא מצד המעשה החיצוני שמבדיל ביניהם, מצד עצמיות האישיות, והעצמיות של האישיות של הצדיקים, היא שונה מהעצמיות של, של האישיות של הרשעים, ואת זה אומר הקדוש ברוך הוא, רק אני יודע. ולכן אני מבדיל בין הצדיקים לבין הרשעים, אלה תף של דיו, אלה תף של דעה. אחרי המעשים. בוא נעשה סדר. ודאי שעצמיות הנפש היא, הייתי אומר, יש לה שני ממדים, או יש בהופעתה נגיד שני מסלולים. א', מה שהכתוב ברוך הוא ברא בנפש. בסדר? שזה לא תלוי בנו, זה מלמעלה למטה, וזה הרבה לפני המעשים. כל אחד מאיתנו יש לו עצמיות, עשה אלוהים את האדם ישר, וכו'. האדם ביסודו הוא ישר. בסדר. עכשיו, חוץ מהעצמיות האלוהית שהקדוש ברוך הוא הטביע בנפש מעצם זה שהיא בריאה והיא נבראה כפי שהיא נבראה, ועדיין שיש טבע שני, שאחרי המעשים נמשכים הלבות, וכאן הרב מדבר על הטבע השני, שיכולה להופיע העצמיות שבנפש מתוך המעשים של האדם. בין אם המעשים הם צדיקים, או בין אם המעשים הם רשעים. ולכן כל זמן שאדם פועל פעולות חיצוניות, שהם לא הטביעו טבע מהותי עצמי בנפש, אז גם אם יש כאן איזה מקור נפשי פנימי, הפעולות החיצוניות, הצודקות או הרשעיות, זה עדיין לא הממד העצמי של האישיות. אבל מגיע שלב כזה כנראה, שמתוך הפעולות החיצוניות, ללא קשר לטבע האלוקי שהקדוש ברוך הוא יטביע באדם, הפעולות החיצוניות יכולות להטביע בנפש טבע שני, עד כדי כך שהן נהפכות להיות ממש, מתוך הפעולות האלה נהפך להיות הנפש ממש, עצמיות לאישיות. זה עצמי. ולכן הרשעים הם, אם אפשר לומר, אחרי המעשים נמשכו הלבבות, זה לא רק צדדים באישיות. זה עצמיות האישיות. לעומת הצדיקים, שזה עצמיות באישיות, הפעולות הצודקות האלה. עכשיו, כמובן, אנחנו באמצע הסוגיה. כן, כלומר, מידת הדין לא נכנעת כל כך מהר. יש לה זה קושיות. אבל כרגע, בשלב הזה, לפי ההסבר כאן של הרב בניה, ההבחנה בין צדיק לרשע, היא לא רק בפעולות המעשיות, והיא לא רק, הייתי אומר, בעומקי נפש כאלה או אחרים, אלא היא שייכת לעצמיות הנפש. אני חושב שכל אחד מאיתנו יודע מצוין על עצמו, שגם אם, למשל, יש לנו אישיות X, בסדר? לפעמים יש לנו התפרצויות Y. עכשיו, זה שיש לנו התפרצויות Y, זה לא אומר שזה האישיות שלי X. יש לי צדדים כאלה בנפש, אבל הם לא עצמי. בסדר, אתה רואה אדם טוב שמגיב פתאום איזושהי פעולה לא טובה. אז בגלל זה אתה תהפוך את האדם הזה לאדם רע? לא. האדם הזה ביסודו, בעצמיותו, הוא אדם טוב. יש לו קליפה על השקד הטוב הזה, יש לו קליפה של צדדי, נקרא לזה אישיות רעים, וצדדי האישיות הרעים האלה פתאום התפרצו באיזושהי פעולה, באיזשהו דיבור. בסדר. אבל לא בגלל זה נהפוך את האדם לרע, במהותו, בעצמותו. כאן מדובר על פעולות כאלה שהפכו את האדם לטוב, לצדיק גמור, או לרע גמור, או לרע. חוץ ממה שאמרת בצדק מושון, של הטבע האלוהי, מה שקרה ברוך הוא התביע. כאן מדובר מצד האחריות של האדם. אז שהקדוש ברוך הוא עכשיו דן את האדם, שימו להם מה בעצם קורה פה. הקדוש ברוך הוא בעצם מבחין בין הצדיקים לרשעים, על פי, הייתי אומר, הבחירה החופשית שלהם. שהבחירה החופשית הזאת יכולה להיות בשלושה ממדים. א', בפעולות מעשיות, קרי מעשה או דיבור, כאן זה לא היה. ב', בצדדים בנפש כתוצאה מהפעולות המעשיות האלה. ג', ביצירת עצמיות בנפש כתוצאה מהמעשים האלה. אומר הקדוש ברוך הוא למידת הדין, אני דן את האנשים לפי עצמיות האישיות. ורק אני יודע מה קורה שם בעצמיות האישיות. זה סוף הפסקה. עוד פעם, הוא יכול לומר, אמנם מי הוא זה שיוכל לשקול זה המשקל, העומד למעלה מכל גילוי שבפועל, המיוסד רק על ערכה של הנפש החיה מצד עצמה, רק שליט בעולמו אלוה כל הנפשות, הוא, רק הוא יכול לומר, הללו צדיקים גמורים, וללו רשעים גמורים. וכמו שהדגשנו בהתחלה בפסקה הזאת, ההדגשה של, של ההגדרה כאן, ההבדלה הזאת, היא גמורים. זה צדיק גמור, כי זה עצמיות הנפש. וזה רשע גמור, כי זאת עצמיות הנפש. דרך אגב, תכף נראה שאם זה ככה, אז הייתה אמורה להיות כאן מחאה. כלומר, צדיק גמור לא יכול להגיד, זאת עצמיות האישיות שלי. אם אין לאישיות הזאת, לעצמיות האישיות הזאת, ביטוי לפחות בדיבור נגד כל משהו, ההפך הגמור מהממד האלוהי ורצון השם. זה השלב הבא. אמר לפניו, ריבונו של עולם היה בידיים למחות ואלו מיחו. אמר לה, גלו וידוע לפני, אישים מיחו בהם לא יקבלו מהם. אמרה לפניו, ריבונו של עולם, אם לפניך גלוי, להם היא גלוי. כלומר, זה כבר הפסקה הבאה. הביטוי של עצמיות הנפש, כלומר, אם אתה שייך למשהו באמת, לא יכול להיות שלא תהיה לו הופעה, בפרט במצבים שמצבים הופכים לגמרי לעצמיות האישיות שלך. בואו נגיד זה רגע אחרת, בסדר? אדם שיש לו אישיות שהיא אמת, לא יכול להיות שלא תהיה תגובה כשהוא יפגוש שקר. לא יכול להיות. מה תהיה התגובה זה כבר פרטים. אבל לא יכול להיות שהוא יישאר אדיש וחסר תגובה למה שהוא אנטיתזה לעצמות האישיות שלו. כי אם הוא לא הגיב, כמו פה, שהם לא מחו, זה כנראה מגלה שזה לא עצמות האישיות. טוב, אבל יש לנו עוד קצת חשבון פה. כן, רון. נכון.
שהאלוקות, היסוד שלה, שהמידות הקשות הן חיצוניות.
תגיד לי, עמלק, יש לו אישיות טובה? בשורש? כן. מחות עם חטא עמלק, מתחת השמיים. מעל השמיים, יש לו גרעין חיובי. דאש של היום, רשעים מרושעים, חמאס של היום, כל ארגוני הרצח, הרשעה, הטרור, שלא מבחינים בין דם לדם, כלום. ערג, ערג, ערג. בסדר? זה אישיות רשעה. זה פעולות מעשיות שיצרו אישיות רשעה שכבר לא מאפשרת לממד של עשה אלוהים את אדם ישר להתגלות בנפש הזאת. לכן הרשעים האלה צריכים הריגה. זה בדיוק הפסקה הבאה.
אז איך לכאורה בן אדם יכול להתעלות על הבריאה?
לא הבנתי. לא הבנתי. איך אדם
יכול להתעלות
להתעלות על
הנהגה של הקדוש ברוך הוא ברא?
לא, הקדוש ברוך הוא ברא פוטנציאל אישיות. אני מחליט מה יהיה עם הפוטנציאל הזה. יש לי החלטה. יש מאפשרות שאדם יעשה, רבותיי, למה אנחנו מתכחשים למה שאנחנו אומרים? מחות עם חטא עמלק מתחת השמיים. מעל השמיים יש גם לעמלק גרעין קודש, אבל מתחת השמיים צריך למחות אותו. למה? כי מתחת השמיים הוא לא יכול להתגלות אותו גרעין קודש. כי הוא כל כך רשע עצמי וכו', שאין אפשרות לגלות את אותה... אני רוצה אולי להסביר רגע משהו. הרב בשמונה קבצים עושה הבחנה בין שלושה מושגים שאיפהם אנחנו לא מבחינים ביניהם. אם הייתי שואל אותך למשל, מה ההפך מהמושג קדושה? מה היית אומר? תומה. אפשרות שנייה? חולין. יפה. עכשיו צריך להבחין בין המושג חולין למושג תומה. למה? אומר הרב בשמונה קבצים, חול זה לא ההפך מהקודש. קודש זה קודש גלוי. חול זה מעטפת חולית, העוטפת את הקודש הנסתר. תומעה זה ההפך מהקדושה. לכן אדם חולי, למשל דוגמה, ייכנס למקדש. אחרי שעשה את ההכנות הנצרכות, ועל פי התנאים הנצרכים. בסדר? אדם תמה, לא יכול להיכנס למקדש. אומות העולם הם לא תומעה. אומות העולם הם חול. המאבק בין ישראל לבין אומות העולם הוא מאבק ביחס שבין קודש לחול. שאנחנו מדברים על הקודש הגלוי, והם מדברים על הקודש הסמוי בתוך החול, וזה מאבק עולמי, היסטורי, כלל אנושי, ארוך. בסדר? אבל יש עם אחד שיש לו כל מיני, נקרא לזה, ביטויים ולבושים בהיסטוריה, כן, הנקרא המלאק, שהעם הזה הוא לא חול. העם הזה הוא תומה. למה כבר הוא ברא עם DNA של תומה? זאת סוד של האחרת. איך יכול שכבר הוא ברא עם, שכל המגמה שלו זה שישמיד אותו וסלקו אותו מבמת ההיסטוריה? בסדר? שאלה גדולה זה כרגע לא הנושא. אבל המלאק הוא אישיות של תומה. ולכן החסד הגדול שאנחנו עושים עם המלאק, וזה לא מצחק מה שעכשיו אני אומר, זה לא בכאילו, החסד הגדול שעושים איתו, זה שמשמידים אותו. אם היית שואל את המלאק בדנ"א הרוחני של שמעל השמיים, מה אתה רוצה שיעשו לך מתחת לשמיים? הוא היה אומר, תחסלו אותי. מחות, תמחה את המלאק מתחת לשמיים. למה? כי מתחת השמיים אי אפשר לגלות את גרעין הקדושה של המלאק. כי זה טומאה, הפך הקדושה לגמרי. לכן, כדי לאפשר במחות להמלאק לגלות את גרעין הקדושה שלו, שנמצא מעל השמיים, מעל המציאות בעולם הזה, צריך להרוג אותו בעולם הזה, ואז במחאות לחבר אותו אל גרעין קדושתו למעלה מן העולם הזה. אז זה ההבדל בין המלאק לשאר העמים.
אז אם למלאק יש גרעין קדושה?
יש גרעין קדושה מעל השמיים.
אז גם השגמור...
מעל השמיים, מעל השמיים. מה צריך לעשות מתחת לשמיים? לחסל אותו, להרוג אותו, להשמיד אותו ולהגיד לו, אני משמיד אותך כי אני אוהב אותך, כי אני דואג שתגלה את הגרעין הקדושתי שלך, שיכול להתגלות רק כשאתה תסולק מכאן. זה לא מצחיק בכלל. זה אמיתי.
אברהם בתוך ישראל.
אנחנו לא נדון עכשיו על עם ישראל.
הרשע גמור.
פה, אז כנראה שיש מציאות מסוימת, שהיא באמת מציאות, הייתי אומר, קשה, שאדם ישראל יכול להגיע חד ושלום למצב שרשע גמור, אבל עוד לא סיימנו את הפסקה פה. עוד לא סיימנו את הסוגיה. אנחנו באמצע הסוגיה. כלומר, כרגע, מה שבעצם הגמרא, לפי הפירוש של הרב כאן, רוצה להבחין, שיש שלושה מצבים של קלקולים. יש קלקול שהוא פעולתי חיצוני. בדרך כלל הקלקול הפעולתי החיצוני הזה זה לא איזה שפריץ שמשפריץ משום מקום, אלא זה נובע מאיזשהו ממד בנפש. זה הממד השני. ויש קלקול שלישי שהוא קלקול הרבה יותר עמוק, שהרב קורא לו כאן גמור, שזאת עצמיות הנפש. בסדר? עוד לא סיימנו את הסוגיה. אנחנו כרגע בחלק מהסוגיה. כן. האור מהחושך זה יתרון מציאותי, מעשי, ממשי. אם אני שואל את שחר, תגיד לי עכשיו אור או חושך, אתה תגיד לי בשעה 12:55, תגיד לי אור. אם אני שואל אותך בשש בערב, תגיד לי שחר, עכשיו אור או חושך, אתה תגיד לי חושך. אור וחושך זאת הבחנה מעשית חיצונית. הנמשל, אור וחושך זה הדין האלוהי הנמדד לפי הבחירות החופשיות המעשיות, שאפשר לבחון אותם, אור או חושך, טוב או רע, אמת או שקר. זה נקרא אור חושך. אבל בעומק האור ובעומק החושך יש גרעין של אור. הרי מי ברא את החושך? ריבונו של עולם. נכון? כן, הרי ידוע, שידוע הפסקה באולטריה, יוצר אור, הוא בורא חושך. עושה שלום, הוא בורא את הכל. השלמות האלוקית המתגלה בכל המסלולים היא דרך יוצר אור וגם דרך בורא חושך. אנחנו אין לנו בזה השגה. אבל מצד ההנהגה האלוהית זה גם יצירו וגם בורא חושך. בסדר? אז מצד ההנהגה האלוקית כחשיכה כאורה. מצידנו יש הבחנה תאומית בין חשיכה לאורה. האדם צריך לבנות בתוכו עצמיות של אור, שבעצם חושפת את עשה אלוהים את האדם ישר, והעצמיות של האור הזאת הפנימית, העצמיות הפנימית הזאת, היא צריכה לצאת בפעולות מעשיות של אור. עכשיו, אם אדם פועל פעולות של חושך, שכנראה יש לזה מקור צדדי בנפש, זה יכול להגיע למצב שזה לא עוקר את עצמיות הנפש של, שהיא האור שבו. זה יכול להגיע גם למצב כזה חד ושלום, באופן יחסי, של עצמיות האישיות ממש. כמו שאמרנו פעם, אדם הולך ברחוב, נפל לשלולית. הבגדים מתלכלכו עם בוץ, והוא כולו בוץ אחד גדול. לפי מה הוא עושה? מגיע הביתה, שם את הבגדים במכונת הכביסה, נכנס למקלחת, מנקה את הבוץ, נפלא מאוד, יופי. זה המצב, נקרא לזה, הרגיל, הפשוט, החיצוני של הדברים. אבל יש לפעמים כתמים על בגדים שהם נפחים להיות כבר חלק ממך. יש חז ושלום להבדיל קעקוע על היד, שהוא נהפך להיות חלק מהגוף שלך, מהאור שלך. יש כתמים שלא יורדים. יש כתמים שהם נפחים להיות כבר חלק מהעצמיות האישיות. אז שיש בגד שלא יורד הלכלוך במכונת כביסה, ואחרי זה לא יורד עם כל המסירי כתמים למיניהם, ואפילו אקונומיקה לא עוזרת, וכו' וכו', והכתם הזה הוא כבר בבגד עצמו, בצמר עצמו, בפשטים עצמם, בבד עצמו, מה עושים עם בגד כזה? לפח. נכון? ואותו דבר לצרינו רב גוף האדם. כשהתורה אומרת למשל לאיסור קעקוע, יש לזה הרבה הסברים לאיסור קעקוע. אחד ההסברים זה שהשכות אל העולם הרוחני הוא אינסופי. כשאתה מקעקע משהו, אתה מקבע משהו. אחרי זה להסיר את זה, זה בלתי ניתן, חוץ ממה שיש כאלה שנוהגים היום לעשות, זה איסורי תופת, וגם אז נשארים כל מיני רשמים, כאלה ואחרים. זה קיבוע מצב. קיבוע מצב זה עולם חומרי. התפתחות אינסופית זה עולם רוחני. כשאתה מקבע מצב, זה חומר. זהו. אז יש לצערנו הרב אישיות כזאת, שהיא אישיות רשעה. רשעים גמורים, מזעזע. טוב, אפשר לומר גם עוד משהו ש... כל זה יכול להיות, כמו שהרב כותב בגירת הקנה, עד דור דאיקבה דמשיכה. כלומר, האם אדם מישראל יכול לאבד את סגולתו, עד כדי כך שהוא יקרא רשע גמור, עד כדי כך שהעצמיות אישיותו היא אנטיטזה למעמד האלוהי, באופן עקרוני, לא. במצב קיצון, כן. אבל כל זה, לא בעקבתא דמשיכה. עד עקבתא דמשיכה. עד תקופת איקבתא דמשיכה. אבל בתקופה שלנו, טוב מלגב, ביש מלבר, טוב מבפנים, רע מבחוץ. כאן מדובר על בית ראשון. יחזקאל. בסדר? אני מסכים שזה קשה. כלומר, הלקח שאנחנו צריכים לקחת אלינו הוא שיש שלושה סוגי קלקולים. יש קלקול מעשי חיצוני שאין לו מקור בנפש. קשה להגיד את זה. יש קלקול מעשי חיצוני שיש לו מקור צדדי בנפש. זה ב'. וג', יש קלקול חיצוני שיש לו ביטו, שהוא נובע מעצמיות נפש מקולקלת. זה חורבן. זה נורא. בדור שלנו, אנחנו מאמינים, כמו שכותב הרבי גיאת הקנה, על פי מקורות מזוהר וכו', שאין דבר כזה, אי אפשר לקלקל את עצמיות הנפש לגמרי. בית ראשון, כן. היה עוד אפשרי לעשות קלקול כזה, לפעול קלקול כזה. טוב, לאן הגענו? פסקה כף ג' אם כן, מידת הדין לא מבטרת, נשמור את זה לפעם הבאה, רק נקרא. אמרה לפניו ריבונו של עולם, היה באדם למחות ולא מחו... זאת אומרת, הטענה הזאת שלא מחו, היא אמורה להיות תשובה נגדית לזה שהם צדיקים גמורים. אתה אמרת צדיקים גמורים, אחרי צדיקים גמורים אין מה להגיד, צדיקים גמורים. אז עכשיו הטענה הזאת צריכה להבחין, או צריכה להבהיר לנו, שכנראה אם הם לא מחו, הם לא צדיקים גמורים. טוב, נראה בהמשך. צריך סבלנות פה בסוגיה, כי זה לבנה לבנה פה. היינו צריכים ללמוד אולי את הסוגיה הזאת כל יום, כדי שלראות את הרצף. פעם בשבוע אנחנו ככה קצת איבדנו את הקשר. אני מציע לכל מי שאיתנו מההתחלה, להתחיל לחזור קצת על כל הסוגיה. מותר. בסדר, התחלנו בפסקה י' ד', נכון? אנחנו הגענו לפסקה כף ג', 9 פסקאות. אז כדאי לחזור, אני חושב, קצת על הדברים, קצת יעשו לנו סדר. טוב, יישר כוח, ברוכים תהיו.